ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום זבחים דף למד וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מסוף דף למד ה עמוד ב' במשנה, שלוש שורות מסוף למד ה עמוד ב'. בשוליים כתבנו נושא מחשבות בשעת שחיטה שאינן פוסלות. עד עכשיו למדנו בעיקר על מחשבת פיגול, חוץ לזמנו, חוץ למקומו, וכאן מחשבות שלא פוסלות. שחטו את הקורבן על מנת להניח את דמו או אמוריו למחר או להוציאן לחוץ. תשימו לב, אין כאן מחשבה לזרוק את הדם או להקטיר את האימורים, אלא להניח את הדם או האימורים. לגבי חוץ, אין כאן מחשבה להקטיר את האימור בחוץ, רק להוציאן לחוץ. רבי יהודה פוסל וחכמים מכשירים על מנת לתנן על גבי הכבש, זה לא מקום של הדברים האלו, שלא כנגד היסוד, או למשל לעשות מתנות אדם בפינה דרום מזרחי של המזבח, באותו פינה, אותו חלק מהמזבח, בתחתית המזבח אין יסוד. היסוד מקיף רוב המזבח, אבל לא מזרחי דרומי, לא הקטע הזה. וליתן את הנתנים למעלן למטה, ראינו את זה הרבה בדפים הקודמים, לתת מתנות דם של קורבנות שאמורים להיות בחצי העליון של המזבח, והוא חשב לעשות מתנות אדם למטה, ואת הנתנים למטה למעלה. ואת הנתנים אנחנו ממשיכים לדף למד וב, בפנים בחוץ יש קורבנות שמתנות דם שלהם בהיכל, אז הוא חשב שאני אעשה את המתנות דם בחוץ, כלומר על המזבח שעומד בחוץ בעזרה, ואת הנתנים בחוץ בפנים, שיאכלו תמאים, שיקריבו תמאים, שיאכלו ערילים ושיקריבו ערילים. או מחשבה כזאת, הוא שוחט את הקורבן פסח על מנת לשבר עצמות הפסח, יש איסור ידוע ועצם לא תשברו בו, והוא חשב ההפך, לאכול הימנו נע, הקורבן פסח צריך להיות צלי אש, לא במצב של נע. הוא לערב דמו בדם הפסולים. כל המחשבות האלו לא פוגעות בקורבן, כשר, שאין מחשבה פוסלת אלא בחוץ לזמנו וחוץ למקומו, והפסח והחטאת שלא לשמן. מי תיימה דרב יהודה? למה הוא סובר שמחשבת הינוח להניח למחר זה כן פוסל? לפני שנתקדם, נשים לב למבנה הגמרא. תנו לעין לזכור במעוף הציפור את העמוד הנוכחי, ואתם תשימו לב על מספרים שמופיעים, מספרים רומאים 1-2, ובשוליים כתבנו הם הסברים לשיטת רבי יהודה דמחשבת הינוח והוצאה פוסל. שימוש בצורת הכתר זה מהווה מעקב עבורנו, עם השפיצים למעלה, שאלות או קושיות, ההפך, תשובות. אז אנחנו שואלים בגמרא, מי תיימא דרבי יהודה שמחשבת הינוח פוסל? תשובה, אמר רב אלעזר, תרי גרי טבעי בנותר, אחד אצל קורבן פסח ואחד אצל קורבן תודה. כתוב אחד אומר לא תרתיעו ממנו עד בוקר, וכתוב אחד אומר לא יניח ממנו עד בוקר. אצל קורבן פסח כתוב לא תותירו ממנו עד בוקר, אצל התודה לא יניח ממנו עד בוקר. הזמן אכילה של קורבן תודה זה יום ולילה ולא מעבר לכך. בשוליים מימור כתבנו את הפסוק, הבאנו את הפסוק ויקרא זין פרק תדבב, ובשר זבח תודה שלמיו ביום קורבנו יאכיל לא יניח ממנו עד בוקר. עכשיו אם הגמרא אומרת אם אינו עניין להניח, זה כבר אנחנו יודעים שיש רק יום אחד לאכול. כתוב באותו פסוק שקראנו ביום קורבנו יאכיל, אז לא מניחים את זה עד בוקר. אז למה זה כתוב? אם אינו עניין להניח, תנאו עניין, תנאו לעניין מחשבת הינוח. אז מכאן רבי יהודה לומד שמחשבה להניח למעבר לזמנו פוסל. קושיה, תשימו לב, קושיה ארוכה. ורבי יהודה היי קרא לאח יהודה אתה היי מבא אלי לכדתניה. הפסוק שלנו ויקרא זין פסוק תדבב תפוס ללימוד אחר, ולכן הוא לא יכול להיות מקור למחשבת הינוח. אז למה זה כן תפוס? לכדתניה, ובשר זבר תודת שלמיו, למדנו לתודה שנאכלת ליום ולילה, חליפין ולדות תמורות מניין. חליפין זה מצב שאדם הקדיש קורבן לתודה ונאבד, אז הוא הפריש אחר תחתיו והוא אחר כך מצא את הראשונה. השנייה נקרא חליפי תודה ומקריבים אותה, אז זה החליפים, ולדות מובן מאליו, תמורה, אדם עשה תמורה מהקורבן, אז השני גם כן מקריבים אותו. אז מניין שהיא נאכלת ליום ולילה, תלמוד לומר הוא בשר. חטאת וישע מניין שזה נאכל ליום אחד, תלמוד לומר זבח, כי אצל החטאת והשם לא כתוב בפירוש זמן אכילתם. אז מהמילה הזאת הוא בשר מרבים את החטאת והשם. שמי נזיר ושמי פסח מניין, השמי פסח זה גם ידוע מוכר כחגיגת י"ד הקורבן, שאם אם יש הרבה שמנויים על הקורבן פסח, אז כדי שיגיעו למצב של אכילה על הסוף, אז היו מביאים עוד קורבן, הוא נקרא חגיגת י"ד, י"ד ניסן. אז הקורבן הזה גם יום אחד לזמן אכילתו. אז מניין? תמיד לומר שלמיו. אגב, קורבן שלמים ממש יש לו באופן מפורש בתורה יומיים לאכול, אז לכן אין פה מה להתבבל. אז השלמיו בא לרבות את הקורבן שלמים שנזיר מביא, הוא מיוחד בכך שיש רק יום אחד לאכיל, לאכול אותו, וגם אותו חגיגת י"ד. לחמי תודה וחלות ורקיקים שבנזיר מניין, אלו הם הלחמים שמלווים את הקורבן תודה או הקורבן שמביא הנזיר, שיש גם אותו זמן מוגבל לאכילה, תמיד לא אומר קורבנו, כולן כהני בהן לא יניח. אותו פסוק שקראנו מקודם, לא יניח ממנו עד בוקר. אז הפסוק הזה תפוס לדינים האלו. אז מניין לרב יהודה שמחשבת הינוח פוסל? הוא עונה, אם כן, למה קרא לא תותירו? מי לא יניח? למה בקורבן, בפסוק הזה, ויקרא זין פסוק תדבב, התורה שינתה מהלשון הרגיל בעניין השערה עד הבוקר, דרך כלל כתוב לא תותירו. ופה השינוי לשון לא יניח. אם אינו עניין להינוח, תנאו עניין למחשבת הינוח. אז מכאן רבי יהודה לומד מהבחירה המיוחדת או בחירה לשון מיוחד, מחשבת הינוח פוסל. התנך להניח, כל זה הסבר למחשבה שמה שראינו במשנה, הוא חשב להניח את דמו או אמוריו למחר, להוציא מה יקרה למימה. גם בזה רבי יהודה פוסל, אדם שחשב להוציא את דמו או האמורים החוצה, מאיפה הוא לומד את זה? ועוד תמדו בגלל סברה, הוא לא מהפסוק. דתניה, אמר להם רבי יהודה, אתם יודעים שאם ניחור למחר שהוא פסול, אף חישב לניחור למחר פסול. ויש בכוכבית בשוליים מביא המשך בגרסה, ואתם יודעים שאם הוציאם בחוץ שפסול, אף חישב להוציאם בחוץ פסול. אז רואים שרבי יהודה עובד עם סברה, אלא תימד רבי יהודה סברה הוא. וכאן אתם רואים מספר רומאי 2. מקודם חשבנו שהמקור שעליו מתבסס רבי יהודה זה הפסוק, וכאן אנחנו מגלים גישה שנייה שזה הבסיס לרבי יהודה זה סברה. ולכן זה שהוא לומד דברים אחרים מהפסוק לא מהווה בעיה מלכתחילה. שאלה, ראינו במשנה שרבי יהודה הוא הביע את דעתו החולקת רק לגבי הדוגמאות הראשונות, אבל בהמשך המשנה היו עוד הרבה דוגמאות של מחשבה שלא פוסלת, ורבי יהודה כנראה מסכים, הוא לא חלק. אז על זה הגמרא שואלת, ונפלוג נמי רבי יהודה בכולו. עכשיו תשימו לב, יש לנו תשובה וגם סימנו את זה כתשובה ארוכה, וזה על פי מה פירושו של רשי שהוא מתייחס לכל המשך הגמרא כתשובה. ואפשר לראות את זה ברשי, קודם כל ונפלוג נמי רבי יהודה בכולו, זה השאלה, למה רבי יהודה לא חולק ופוסל בכל שאר הדוגמאות שמובעים במשנה. הועיל ותאמה, רשי כתב, הועיל ותאמה מאי סברה הוא נפלוג בכולו, אנחנו מתניתין דקטני כשר ומשנינן, והתשובה היא באי מיני הוא נפלוג. אז אנחנו נחזור לגמרא. שאלנו, או אנחנו מתרצים, אתה מציע שרבי יהודה יחלוק גם אם נגיד הוא היה לו מחשבה שיקריבו תמאים. אז רוצה שרבי יהודה יגיד פסול. כאן הגמרא, ואתם יכולים לראות את זה מיד עם הפס הכפול שמופיע כאן במשך השורות הבאות כמה וכמה פעמים. בשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא סלש מבנה, מחשבות המוזכרות במשנה שאינן פוסלות. הגמרא שואלת, למה רבי יהודה לא חולק ופוסל גם במחשבות האלו? והנה נעבור אחד אחד ונראה למה אין מקום לא לפסול. בהי נפלוג, בשובר עצמו הפסח ולאכול ממנו נע, שאדם ששחט קורבן פסח במחשבה שהוא ישבור את עצמות או יאכל ממנו לא צלי, זבחה גופי מבסל. אחרי שאדם הקריב את הקורבן פסח כדת ודין, היה זריקת הדם ובכך הקורבן הוקרב כמו שהוא צריך, ואחר כך הבן אדם שובר את העצמות בשעת אכילת הפסח, זה לא פוסל את הקורבן פסח. יש איסור בנפרד לשבוע עצמות, אבל זה לא פוגע בקורבן. ומאחר שזבחה גופי לא נפסל, מחשבה על כך לא יכולה לפסול. עוד, על מנת שיאכלו תמאים ושיקריבו תמאים, אנחנו מדברים פה על האימורים. על מנת שיאכלו, כלומר האימורים, אדם תמא, או יקריבו אדם תמי את האימורים. שוב פעם, זבחה גופי מין מבשר, זה לא פוסל את הקורבן. אחרי ששחטו וזרקו את דם הקורבן, מה שיעשו לפגוע באימורים לא פוסל את הקורבן. יש אפילו דין שהזכרנו את זה בעבר, שאימורים עצמם, אם נעבדו, אם נעבדו, הקורבן כשר. אז ממילא מחשבה על כך שיוכלו תמאים או יגיבו תמאים, זה לא פוסל את הקורבן. שיוכלו ערילים ושיקריבו ערילים, זבחה גופי מין מבשר. לישנה אחרינה, עוד גישה להסביר למה הדברים האלו לא מחשבה, למשל שיוכלו ערילים לא יכול לפסול כל כמיני מחשבה בדבר שלא תלוי בו אלא תלוי באחרים, אינו נחשב מחשבה. לכן אדם לא שולט על אנשים אחרים, אנשים תמאים שיבואו להקריב, או על ערילים שהם יבואו להקריב. אז המחשבה שלי עליהם לא פוסל. רש"י כותב, הכי גרסינן לישנה אחרינה כל כמיני. אנחנו מסתכלים ברש"י באמצע עמוד פחות יותר, מי ישמע לו להקריבו בפסול? הכהנים תמאים לא ישמעו לו, וכן הערילים להקריב במזבח בעבירה או לאכול קודש בעבירה, אל כך אין מחשבתו או מחשבה בדבר תלוי באחרים. נמשיך בגמרא. לערב בדם הפסולים, שהוא מקריב את הקורבן, הוא שוחט את הקורבן עם כוונה לקחת דם הקורבן ולערב אותו עם דם פסול, זה בכלל לא מהווה בעיה. רבי יהודה לטעמי דאמר אין דם מבטל דם. זה שהוא מערבב את זה עם דם פסול לא מבטל את הדם הכשר של הקורבן, אז ממילא מחשבה על כך לא יכול לפסול. ליתן את הניתנים למעלה למטה למטה למעלה, רבי יהודה לטעמי דאמר שלא למקומו נמי מקומו קרינה בי, ולכן כפי שאמרנו ליל, הזבח עצמו לא נפסל, אז ממילא מחשבה על כך לא יכול לפסול. ולפלוג, וכאן אנחנו שמנו את הארבע מילים הראשונות בסוגריים, רש"י מציין שעיקר הקושיה בא מההמשך. בכל זאת נקרא, ולפלוג בניתנים בפנים, בפנים זה ההיכל שנתנן בחוץ, והניתנים בחוץ שנתנן בפנים. אם אדם חשב על קורבן שהדם שלו צריך להיזרק על המזבח בעזרה, והוא חשב על הדם של אותו קורבן לזרוק אותו באיכל, כסבר רבי יהודה באינן מקום שמשולש בדם בבשר ובאימורים, כדי שיהיה בעיה של חוץ למקומו, כמו שיש בעיה של חוץ לזמנו, יש גם הבעיה שדיברנו עליו רבות, חוץ למקומו. אבל מתי זה תופס? זה תופס רק אם אותו מקום הלא נכון הוא מקום שנוכל לקרוא לו משולש בדם בבשר ובאימורים, זה נכון לחוץ לבית המקדש, לא האיכל. כי חוץ לבית המקדש בזמן היסטורית, בזמן היתר הבמות, אנשים היו פעם יכולים להקריב קורבנות בבמה. מה מאפיין הבמה? מקום שזורקים את הדם, אוכלים שם את הבשר ומקטים על הבמה את האימורים. לא כן ההיכל, לא אוכלים בהיכל אף פעם, ולא מקטירים על המזבח שם אף פעם אימורים. אז לכן, מאחר שההיכל לא נחשב מקום משולש, הוא לא יהיה מקום של פסול מחשבה שחוץ למקומו. ולכן שוב פעם זה רבי יהודה לשיטתו, ולכן הניתנים בחוץ שנתן בפנים לא יפסול, המחשבה כזאת לא יפסול את הקורבן, כי זה לא נחשב מחשבה שחוץ למקומו. שואלת הגמרא, ומי יתלי, רק נשים לב, יש פה סימון חדש, צורת בית, ובנושא, סלש מבנה, בצד כתבנו, קושיות בשני כיוונים, הפוכים, בעניין שיטת רבי יהודה, בהגדרת חוץ, כמקום משולש בדם, בבשר ובאימורים, בשעת היתר במות. שואלת הגמרא, ומי יתלי רבי יהודה אי סברה שמחשבת חוץ חל רק במחשבה של חוץ למקדש בלבד, כמו שאמרנו, כי שם אפשר להגדיר אותו כמקום משולש, והתניה. רבי יהודה אומר, אסמך פסוק, יש פסוק, הבאנו אותו בשוליים דברים, פרק י' פסוק א', כתוב, נקרא את הפסוק ביחד, לא תזבח לשם אלוקיך שור ושה אשר יהיה בו מום כל דבר רע כי תועבת השם אלוקיך הוא. עכשיו הגמרא והתניה, רבי יהודה אומר דבר רע, ריבה, ריבוי, כאן חטאת ששחטה בדרום, דרום העזרה, שוחטים חטאת דווקא בצפון, לא בדרום, קודשי קודשים בצפון, וחטאת שנכנס דמה לפנים, לפנים כוונה להיכל, פסולה. מה זה וחטאת שנכנס דמה לפנים? שלא ישחוט במחשבה להכניס דמה לפנים. רש"י בשורה שנייה שמתחת לגמרא, וחטאת שנכנס דמה לפנים, כלומר לא תזבחנו, אנחנו קראנו פסוק לא תזבח לשם אלוקיך, לא תזבחנו על מנת להכניס דמה לפנים, ולאו מהכנסה ממש כמזרני, אלא במחשבת הכנסה, תהה בזביחה קאי. אם קוראים את הפסוק באופן מדויק, באמת ככה זה, לא תזבח לשם אלוקיך שור וזה, אז בזביחה קאי וקקרי לי דבר רע. אלמה מפסל, מה רואים? שמחשבת כניסה להיכל פוסל. אז זה נגד מה שאמרנו מקודם. אז בינתיים באיזו כיוון אנחנו? שכדי שיהיה מחשבת חוץ לפי רבי יהודה, לאור מה שקראנו עכשיו, אין צורך למה שנקרא משולש. עכשיו הפוך, הגמר שואלת, ולת לילי רבי יהודה, שלישי, כבר משולש, והתנן אמר רבי יהודה, יפניס בשוגג, כשר. כאן אנחנו לא מדברים על מחשבות, אנחנו מדברים על פעולה. הבא מזיד פסול, הוא יכניס במזיד, מה קורה? פוסל את הקורבן. ומתי אנחנו אומרים שבמזיד פסול? וקיימלן בשכיפר. שוב פעם, מתי אומרים שבמזיד פסול? מה זה בשכיפר? רק אם הוא נתן ממש על המזבח הפנימי. אבל מה? מחשבה זה לא, לא יפסול. השתאומה אתם דאילי איל, הוא בפועל הכניס את הדם לאחל. אי כיפר אין, אי לא כיפר לא, רק אם הוא בפועל נתן מתנות הדם על המזבח באחל, אז פוסל. אם הוא רק הכניס לאחל, לא פוסל. אחד חשיב חשובי, כך שאנחנו מדברים רק על מחשבה להכניס את הדם לבפנים, לא כל שכן שלא פוסל. ולמה לא? כי זה לא מקום משולש. אם אדם בפועל עושה את המתנות דם במקום הלא נכון, בסדר, זה פוסל. אבל מחשבת חוץ למקומו, אם מדובר על האיכל, זה לא פוסל כי הוא לא משולש. אגב, למדנו בעבר, המקור הזה שצריך להיות משולש, אבל אנחנו לא חוזרים על המקור, מספיק שאנחנו מציינים שקיים רעיון כזה, שמחשבת חוץ רק אם הוא משולש בדם, בבשר ובאימורים. אבל מכאן רואים שמחשבת הכנסה גרידה להיכל לא פוסל. הגמרא עונה, תראי תנאי וליבא דרבי יהודה. מה שראינו פה, הצורות, בית אחד שפיץ למעלה, שהיה מראה שאין לו דין משולש כדי לחייב, והבית הפוך שרק אם הוא משולש רק אז מחייב, זה משקף שתי דעות תנאים במה אמר רב יהודה. יש לנו חץ, וזה מחזיר אותנו לכמה שורות ליעל, ושם ראינו חטאת ששחטה בדרום, הוא נחשב דבר רע והוא פוסל. ולא רק פוסל, אלא כאן בהמשך הגמרא תדבר על עבירה שיש בו משום מלכות. יש פה לאו הפסוק שקראנו, לא תסבך לשם אלוקיך שור ושה אשר יהיה בו מום כל דבר רע. וכל דבר רע דרשנו על חטאת ששחטה בדרום. שואלת הגמרא, וכאן קושיה ארוכה, וסבר רבי יהודה חטאת ששחטה בדרום, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', חייב מלכות. ועד תניא רבי יהודה אומר, יכול חטאת ששחטה בדרום יהיה חייב? תמיד לומר, לא תסבך לשם אלוקיך שור ושה וכו', כל דבר רע, על כל דבר רע אתה מחייבו. מום למשל, מום גלוי נקרא דבר רע, ואם אתה מחייבו על חטאת ששחטה בדרום, כאן זה מפורש, הוא לא חייב על זה. תראי תנאי וליבא דרבי יהודה. שוב פעם יש מחלוקת תנאים במה אמר רבי יהודה בעניין חטאת ששחטה בדרום. מכאן עד סוף העמוד יש תופעה מעניינת, ויש בשוליים מבנה, תשימו לב, יש פה מספרים 1, 2, 3, מספרים רומאים, שלושה קטעים עם מבנים דומים. פס כפול מהווה הדגשה מימרה פותחת. בהמשך רבה מופיע, הגלנו את שמו, מנסה לסייע, והדגשנו את המילה תדע בצורת בית עם שפיץ למעלה, ואז יופיע בית הפוך ולא היא עם חלוקה האטם אחה. מה שרבה ניסה לסייע לאותו מימרה פותחת עם השוואה למשהו אחר, הגמרא תדחה, לא, אין השוואה, האטם דין אחד, אחה דין אחר. אז קחו כל אחד איזו חצי דקה לזכור את השורות הבאות, רק לראות את המחזוריות, נקרא לזה, בעניין מבנה הגמרא. פה מספר רומאי אחד עם רבי אבא עם פס כפול, וכמו כן במספר רומאי שניים רב קיסדא עם פס כפול, וגם במספר שלוש שוב פעם רב קיסדא, ובכל פעם רבה מופיע מעל אחר כך עם ניסיון לסייע תדע, ויופיע בזמן קצר אחר כך הבית הפוך. נמשיך במה שכתבנו בשוליים, נושא מספר אחד, לרב יהודה אחרי מחשבת הינוח, כגון ששחל על מנת להניח את דמו למחר, חזר וחשב באחד העבודות הבאות על מנת לזרוק למחר, האם נקבע בפיגור? כמובן באופן כללי אנחנו יודעים שמי שלמשל שחט את הפסח, את הקורבן, כל קורבן, שחט קורבן על מנת לזרוק אדם למחר, זה הופך את הקורבן להיות פיגור. מה שמיוחד ב דיון הראשון פה, הוא חשב את המחשבה הקלאסית של פיגול אחרי שהוא חשב להניח את דמו למחר. הגמרא, אמר רבי אבא, ומודה רבי יהודה. כלומר, אחרי שאדם שחט עם מחשבה להניח, שחוזר וקובעו לפיגול. חוזר כוונה בעבודות הבאות. אנחנו בדוגמה אמרנו, הוא שחט את הקורבן על מנת להניח את דמו למחר. ואז הוא קיבל את הדם על מנת לזרוק את הדם חוץ לזמנו למחר. הוא קובע בכך את הקורבן לפיגול, ואנחנו לא אומרים שמאחר שהקורבן נפסל לשיטת רבי יהודה במחשבה ראשונה, מחשבת הינוח, זהו, אחרי שהוא נפסל הוא כבר לא יכול להפוך להיות פיגול. אמר רבה, תדע דפיגול לפני זריקה לא כלום הוא. כלומר, בדרך כלל מחשבת פיגול לפני המעשה זריקה הוא לא תופס. כגון, למשל, אדם שחט את הקורבן על מנת לזרוק את הדם למחר. מי שיבוא ויוכל מהבשר כעת, הוא לא חייב משום פיגול. פיגול לא נקבע עד שיהיה זריקת הדם. ובינתיים מה יש לנו? יש לנו קורבן שהוא שחט על מנת לזרוק הדם למחר. אז יש פה בעצם מחשבת עינוח, כי הוא אומר למחר, לזרוק את הדם למחר. וזה לא מחשבה של פיגול ממש, כי אמרנו, פיגול לא נקבע עד שעת הזריקה. אז מה רואים בדרך כלל? שאפילו בפיגול רגיל, קדם לו מין מחשבת עינוח, ובכל זאת הקורבן בסופו של דבר הופך להיות פיגול. אנחנו נראה ביחד רש"י, שורה הראשונה בקצרות, אמר רבא תדע דמחשבת עינוח לרב יהודה לאו כמחשבת חוץ למקומו ושלא לשמו אי להפוך מדי פיגול. רק נזכיר מה שלמדנו כבר בעבר, אם אדם שוחט קורבן על מנת לאכול בשרו חוץ למקומו, זהו, הוא לא יכול אחר כך להיות פיגול שיש בו חיוב קרית. רק חוץ לזמנו יש פיגול, יש חיוב קרית. מחשבת חוץ למקומו אין בו חיוב קרית, ואחר שקורבן נקבע כבר כחוץ עם מחשבת חוץ למקומו, זהו. אז אנחנו פה לא אומרים בעניין הינוח שנתייחס אליו כאותו דבר. דה פיגול דשוחט על מנת לזרוק את המול למחר לפני זריקה כוונה, לפני הזריקה ממש, לאו כלום היא, ואין המחשבה מועלת עד שיזרה קדם היום, דבעינן קרבו כל מטירף, כדי שפיגול יהיה פיגול, צריכים ששאר התהליכים יהיו קדים, כולל זריקת הדם באותו יום. ומיהו מחשבה כמה הייתה? שהוא שחט על מנת לזרוק את הדם למחר. מה זה בעצם? מחשבת עינוח אבי. וכי זרק לי, כשהוא יזרוק את הדם בפועל באותו יום שהוא שחט את הקורבן, עתיה זריקה וקווי לי בפיגול. המעשה זריקה קובע שהמחשבה שהיה לו לפני כן הופך להיות מחשבת פיגול שתופס. ולא אמרינן, הואיל מעיקרה פיגולו חיילה, יפסולי במחשבת הינוח, וחיזריק לי, או בפיגול או בשתיקה, לא לכו פיגול. כל זה לא אומרים. אז כמו שבנגיד פיגול רגיל, לא אומרים שעל ההתחלה הוא נפסל כי זה היה מחשבת עינוח ואחר כך לא חל פיגול אלא הפיגול חל, גם שהוא חשב בפועל הרי נשוחד על מנת להניח את דמו למחר, גם כן זה לא עוצר, לא מונע מפיגור, מלחול. הגמרא דוחה ולא היא. מה שרבא ניסה להביא כסיוע לדבריו של רבי אבא לא נכון, נקראו הגמרא דוחה. הטעם הוא חד המחשבה היא, אדם שמקריב קורבן עם נקרא מחשבת פיגור רגיל, זה התחיל עם מחשבה שחט את הקורבן על מנת לזרוק את הדם למחר וזהו, לא היה איזו שינוי מחשבה בהמשך. המחשבה הראשונה לא השתנתה, וזה ובכך חל הפיגול. אחר בדוגמה של רבי אבא תראי מחשבות, המחשבה הראשונה לא היה כרוך בזריקה ממש, פשוט הוא שחט על מנת להניח את הדם למחר, וזה מחשבה שפוסלת לפי רבי יהודה, זה מחשבה לשם פסול, ולכן לא יכול פיגול לחול בעבודה שנייה עם מחשבה לזרוק את הדם חוץ לזמנו. זה ההבדל בין חד המחשבה לשתי מחשבות. היטיבי רב הונה לרבי אבא, אם לא מספיק את הדחייה של הגמרא, רב הונה מעלה מקור לדחות את רבי אבא, לדחות אותו לא מחילוק סברה אלא ממקור תנאי. ליתן את הניתנים למעלה למטה, אדם שחט את הקורבן על מנת שאדם שאמור להיות ניתן לחלק עליון של מזבח שהוא ייתן אותם למטה או ההפך למטה למעלה. אז לאלתר, אם הוא לא הכניס למחשבות שלו מחר, הכל מיד כשר. חזר וחישב בהמשך העבודות, חוץ למקומו פסול ואין בו כרת, חוץ לזמנו פיגור וחייב במעלה כרת. עכשיו למחר, אם הוא חשב את אותה מחשבות, ייתן את הניתנים למעלה למטה, אבל למחר פסול, זה בעצם מחשבת הינוח, הוא התכוון להניח את הדם למחר ואז לתת אותו במקום הלא נכון. חזר וחישב בין חוץ לזמנו, בין חוץ למקומו, אנחנו הדגשנו עם הקפקוף לזמנו, חוץ לזמנו פה, מה התוצאה? פסול ואין בו כרת. זה לא הופך להיות פיגול, רק פסול. פסול אומר שאסור לאכול את הבשר, אבל אין בו כרת. אז זה לא נהיה פיגול. למה? כי כבר בהתחלה היה מחשבת הינוח, שכפי שיטת רבי יהודה, זה פוסל, וזה מונע ממחשבת פיגול, או מדין פיגול מלחול. רש"י, למחר פסול, רש"י ממול, חישב ליתן למחר את הניתנים למטה למעלה, ואוקי בפרק שני משום מחשבת הינוח כרבי יהודה, ולא משום מחשבת נתינת מחר. הבעיה פה לא בעיה או פסול משום זריקה למחר, אלא בגלל שהוא חשב בעצם להניח את הדם למחר ואז לתת אותו במקום הלא נכון. כי, ואיך אנחנו יודעים את זה? כי לא כתוב פיגור, אם כן פיגור מבעלי, אבל כתוב רק פסול. על מה? לא הביא פיגור, דזריקה דלא כשר באכילה לא עטיה לידי פיגול. זריקה שלא יכול להביא לידי אכילה גם לא יכול להביא לידי פיגול וקטני. ובמקור שקראנו חזר וחישב בו, אמר לא מקבטו פיגול, מאחר שבשלב הראשון של הקורבן הוא חשב להניח למחר, זהו, לא יכול להיות עוד פיגול. וזה דלו כרבי אבא. לכן הגמרא כאן אומר תיופתא דרבי אבא תיופתא. עכשיו מספר 2, בשוליים כתבנו נושא חישב שיוכלו טמאים למחר. לפי רב חיסדא, חייב. זה מחשבת אכילת בשר למחר. רק אנחנו מוסיפים פה טמאים, אנשים שלא לא רואים לאכול. הגמרא, אמר רב חיסדא, אמר רב הינה בר סילא, חישב שיאכלוהו טמאים למחר חייב. אדם שחט את הקורבן עם מחשבה כזאת שיאכלו טמאים למחר הוא חייב, כוונה משום פיגול. ואנחנו לא אומרים שמאחר שהוא חשב על, 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 על כך שטמאים יאכלו, אז זה לא ראוי וזה כמו מחשבת, מחשבה אחרת, מחשבה שפוסל בלבד. שוב פעם, שאנחנו פוסל בלבד, כלומר, אין בו כרת, אלא רב חיסדא מרחיק לכת, ואומר, חייב משום פיגול. אמר רבה, תדע, דבשר לפני זריקה לא חזי. אנחנו אמרנו את זה לא מעט פעמים בעבר, שבקורבנות אי אפשר לאכול את הבשר עד שעת הזריקה. אז בשר לפני זריקה לא חזי, לא ראוי לאכילה, וכי מחשב בי מפסל. אם אדם שוחט קורבן אמנת לאכול למחר, זה הופך את הקורבן, אחרי שהוא זורק את הדם בפועל, פיגול. אז, מה, אז רואים, כתקדים כל עקבה במחשבת פיגול, הוא עובר שלב ראשוני של לא ראוי. אדם, שוב פעם, הוא שחט, בשעת השחיטה שחט על מנת לאכלו מחר. רשי, דיבו אמרת אכיל תדע, תדע דמחשבת אכילת פסול, לא מפקע, לא מונע, לא מפקע, לא מוציא אותו מידי פיגול, בא ממחשבת חוץ למקומו, וזה אנחנו לא מדברים על זה כאן, תהה בשר לפני זריקה לא חזי לאכילה, וכי מחשב בי בשחיטה מנת לא אוכלה למחר מבגיל. אף אגב דאשת לאכילה לפני זריקה למחילה פסולה אי ולא שום פיגול. הגמרא דוחה ולא היא הטעם בשחיטה, שאמרנו שחיטה על מנת לאוכלו למחר, הטעם זריק ומחסי. מחסי כוונה, הבשר היה ראוי לגמרי, לגמרי לולי מחשבת פיגול. אך כשאנחנו מדברים על אכילת בשר ידי טמאים, לא מחסי כלל. גם, חוץ מהמחשבה שחוץ לזמנו, אכילת טמאים הוא לא ראוי. אז גם אם אתה מוריד את הפיגול, הוא לא, מעשה אכילה ידי טמאים לא ראוי. אז לכן הוא שונה בתכלית השינוי ממחשבה רגילה של אכילת בשר חוץ לזמנו. אמר רב חיסדא, מרגלה בפומי דרב דימי בר חיננה, היה רגיל אצלו לומר, בשר פסח שלא הוצלה ולחמי תודה שלא אומו. לחמי תודה הם הלחמים שמלווים קורבן תודה, 40 במספרם, לוקחים 10% מהם, דהיינו 4 כיכרות, ונותנים אותם לכהן. לחמי תודה שלא הומו, אותם 4 כיכרות לא הופרשו, חייבים עליהם משום תומה. אם הם נאכל בתומת הגוף, אדם תמי אכל אותם, חייב. למרות שאנחנו בדרך כלל, יש כלל שאם דבר לא ניתר לתהורים, אין חייבים עליהם משום תומה. בשתי הדוגמאות האלו אומרים שבכל זאת יש חיוב אכילה בתומה. אמר רבה תדע ותניה. שוב פעם רבה בא לסייע לדבריו של רב חיסדא פה. אשר לשם, הפסוק מובא ברשי, והנפש אשר תאכל בשר, אשר תאכל מבשר זבח שלמים אשר לשם. אז כתוב אשר לשם, לרבות אמורי קודשים קלים לטומאה. זאת אומרת, מי שטמא טומאת הגוף והוא אכל האמורים של קודשים קלים, חייב קרית, כמו אכילת בשר קורבן בטומאת הגוף. על מה, מה רואים מכאן, אומר רבא, אף אגב דלב בני אכילה נינו, האמורים הם אמורים להקטיר אותם על המזבח, הם לא בני אכילה, חייבים עליהם משום טומאה. החנמי גם אצל הפסח שלו הוצלה ולחמי תודה שלו הומו, אף אגב דלב בני אכילה נינו, חייבים עליהם משום טומאה. רש"י מציין שהביטוי אשר לשם זה יקרא יתרה, שהוא פה ניתן לדרוש אותו על דבר ש למשל אצל האמורים, שזה דבר שאמור להיות לגבוה, להקריב אותם לשם על המזבח, ובכל זאת איסור קרית על מי שאוכל אותם בטומאת הגוף. הגמרא דוחה ולא היא, הטעם אמורי קודשים קלים חזו לגבוה. מה שאנחנו אומרים שהכלל, הזכרנו את זה מקודם, שדבר שלא ניתר לתורים אז אין חייב משום טומאה. עכשיו אמורים של קודשי קלים הם כן ראויים, אמנם לא לאכילה, אבל הם ראויים להקריב אותם לגבוה, ומאחר שהם ראויים להקריב אותם לגבוה, אז יש מקום לחייב מי שאוכל אותם בטומאת הגוף. להפוקי בשר פסח שלא הוצלה, שלא צלי, ולחמי תודה שלא הומו, דלא חזו לא לגבוה ולא להדיות. ולכן אין מקום לחייב כרת מי שאכל אותם בטומאת הגוף. ובכך אנחנו זכינו לסיים פרק שלישי של מסכת זבחים, וכעת נמשיך עם המשנה, תחילת פרק רביעי, פרק בית שמאי. בשוליים כתבנו נושא, כמה מתנות דם לעיכובה, חטאות חיצוניות, חטאות פנימיות, שאר קורבנות. אנחנו יודעים שברוב הקורבנות יש כמה מתנות דם. האם כולם לעיכובה, או האם אפשר להגיד שהקורבן כשר אפילו אם הוא לא נתן את כל מתנות הדם? נראה עכשיו במשנה. בית שמאי אומרים, כל הניתנים על מזבח החיצון שנתן מתנה אחת כיפר, ובחטאת, אם מדובר בקורבן חטאת, שתי מתנות. לפי בית שמאי מינימום שתי מתנות דם, למרות שלכתחילה צריכים על ארבע קנות ארבע מתנות נפרדות, לפי בית שמאי מספיק אם בקורבן חטאת שתי מתנות. שאר הקורבנות אפילו מתנה אחת מספיק, למרות ששאר הקורבנות, אם חוץ מקורבן פסח, אבל שאר הקורבנות אנחנו מדברים תמיד על שתיים שאין ארבע, זה שתי מתנות דם על שני קנות פינות המזבח שמתפשטים כל מתנה לשני צדדים, אז זה נקרא שניים שאין ארבע. אבל אם הוא נתן רק מתנה אחת מספיק. ובית הלל אומרים, אף חטאת שנתנה מתנה אחת כיפר. לפיכך, אם נתן את הראשונה כתקנה, נגיד בקורבן חטאת וכל שאר הזבחים לבית הלל, אם מדובר בבית שמאי, אז בשאר הזבחים חוץ מחטאת, אז הוא נתן מתנה ראשונה כתקנה בלי איזו מחשבה פסולה. ואת השנייה, המתנה הבאה, מתנת הדם הבאה, היא מחשבה פסולה, כמו חוץ לזמנו, אין בעיה, כיפר. כי ברגע שהקורבן, שהמתנות דם נעשו בכך שהוא גמר את החיוב הבסיסי, השנייה לא תופסת. מאחר שהקורבן כבר הוכשר במתנות הדם, שוב פעם, הבסיסים, אין מקום למחשבת פיגור לפגוע. ואם נתן את הראשונה חוץ לזמנה, ואת השנייה חוץ למקומה, פיגור וחייבים עליו קראת. רשי כותב, פיגור וחייבים עליו קראת, שאין מחשבת חוץ למקומו, דשנייה של מתנת דם השנייה, מוציאתו מדי פיגור, שכבר הוקבע בראשונה, שכבר קרבו כל מתיריו. כל השלבים של הקורבן כבר בוצעו, והגענו לשלב הזריקת הדם, ומתנה אחת זהו מספיק מעיקר הדין, אז זה נקרא קרבו כל מתיריו. לכן אין מקום לחוץ למקומו לשנות את המצב החמור של פיגור עם חיוב קראת. כל הדינים על מזבח הפנימי, זה בניגוד לשורה הראשונה של המשנה שדיברה על מזבח החיצון, כאן אנחנו מדגישים המזבח הפנימי. יש מספר קורבנות כאלו, אולי הכי מפורסם זה הקורבנות של יום כיפור, השעיר לשם ופר כהן גדול, ויש את פר אלם דבר של ציבור ופר כהן משיח בזמן שכהן גדול הוא טעה בהוראה, אלו הם פנימיים. אז כל הדינים על מזבח פנימי, המתנות דם שלהם זה אך ורק על המזבח שמד באחד, מזבח הזהב. לא היו מתנות דם של הקורבנות אלו במזבח הגדול שמד בזרה. אז כל הדינים על מזבח הפנימי, שאם חיסר אחת מן המתנות לא כיפר, כאילו כל המתנות מעקבות. לפיכך נתן כולן כתקנן, ואחת שלו כתקנה פסולה ואין בו קראת. וכאן ההסבר הוא שאין מפגלין בחצי מתיר. אם כל המתנות מעקבות, אז מתנה אחת מהם הוא לא מתנה שלמה, זה חצי, זה נקרא חצי מתיר. ובכך סיימנו את המשנה, ובעזרת השם בשיעור הבא אנחנו נמשיך עם הגמרא. עד כאן שיעורנו להיום.